לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
מה היה לנו השבוע בספרד? מלחמת הסחר המשיכה לככב בכותרות העיתונים בספרד. לאור החשש ממשבר כלכלי, הכריזה ממשלת ספרד על חבילת סיוע בסך 14 מיליארד יורו, שמטרתה לתמוך בעסקים המקומיים ולסייע לתעשיות שעתידות להיפגע, כגון השמן והיין. למרות ההסכמה וההתקרבות בין הקואליציה והאופוזיציה בנוגע למלחמת הסחר, הצדדים עדיין לא הגיעו להסכמות על פרטי חבילת הסיוע. מפלגת האופוזיציה, הפפ, טוענת כי ההתנגדות להצעותיה, כגון סיוע ישיר לעסקים, אינן ענייניות ולפיכך הדיונים נמשכים. במקביל, חיזק ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, את הלובי הספרדי בסין. השבוע התפרסם ראיון עם שגריר סין בספרד, בו אמר שלסנצ'ז קשרים טובים עם נשיא סין, ואיך הוא יכול לעבוד קשר בין סין לכלל האיחוד האירופי. עוד ציין את הציפיות להשקעות של סין ברחבי ספרד. בית המשפט החוקתי בספרד צפוי להכריע בעתירות נגד חוק החנינה, אשר חוקק על ידי הממשלה הנוכחית וזכה לביקורת רבה עוד לפני הקיץ הקרוב. החוק מאפשר הענקת חסינות למעורבים בתהליך העצמאות של קטלוניה. זהו נושא שמרכז את תשומת הלב הציבורית, במיוחד עקב הדמויות המרכזיות שעתידות להיכלל בחוק, כמו קרלס פוג'מונט, מנהיג מפלגת ג'ונץ. החוק זכה לתמיכה מהקואליציה, אך גם להתנגדות חריפה מצידם של מתנגדים פוליטיים. יצוין כי מפלגת ג'ונץ מחזיקה עם 7 קולותיה את עתיד הקואליציה. נגד החוק הוגשו עתירות רבות, כאשר הראשונה בה תינתן הפסיקה היא עתירת תא של מפלגת הפפה. פסיקת בית המשפט החוקתי צפויה להשפיע בצורה משמעותית על הפוליטיקה המקומית בספרד. בקטלוניה, ממשלת סלבדור איליה ממשיכה לגבות מיסי ירושה בהיקפים חסרי תקדים שהסתכמו לכ-1.1 מיליארד יורו בשנה החולפת. בקטלוניה אמנם יש הנחות במס המותאמות לקרבה המשפחתית, אך נטל המס עדיין כבד. זאת לעומת מדריד, אשר מקלה בהרבה על המיסוי ומרחיבה את ההקלות. הבדל זה מעורר מחלוקות פוליטיות, כשמפלגת הפסי, המפלגה הסוציאליסטית הקטלונית, מבקשת לקדם החלת מס אחיד לכלל המדינה. רשת הרכבות רודליאס בקטלוניה ממשיכה לסבול מחוסר תפקוד בעקבות סכסוך עבודה על העברת ניהול הרכבות לקטלוניה וכן תשתיות לקויות. השר אוסקר פואנטה ציין כי השקעה של 600 מיליון יורו תסייע לשיפור השירות, אך כל השקעה נוספת בתשתיות תחייב את השבתת הרכבות. בו בזמן, שני עובדים הועברו מתפקידם לאחר שחיבלו בכוונה בתנועת הרכבות. הוויכוח סביב גביית תשלום על מזוודות יד בחברות הלואו-קוסט כמו וולינג וריינר מגיע לנקודת רתיחה, כאשר המשרד לזכויות חברתיות וצרכנות בספרד הטיל קנס בסך 179 מיליון יורו על חברות אלו. מדובר בהפרת זכויות צרכנים, כאשר עד אפריל 2025 הוגשו 287 תלונות, מרביתן, נגד שתי החברות. מדובר במאבק משפטי שמתנהל כבר תקופה, עם טענות מצד חברות התעופה כי הגבייה חוקית. כעת, הצדדים מחכים להכרעת בית המשפט. האיחוד האירופי ממשיך לאכוף את הרגולציות הדיגיטליות החדשות, כשהנציבות האירופית תחת הנהגת טרסה ריברה, מתכננת להטיל קנסות על חברות כמו אפל ומטה בשל הפרות רגולציה בשוק הדיגיטלי. הקנסות צפויים להיות משמעותיים, אך לא יעלו על 10% מההכנסות השנתיות של החברות. המדיניות החדשה נועדה לשמור על תחרות הוגנת בשוק הדיגיטלי, במיוחד לאור גודלם וכוחם העצום של המונופולים. עד כאן, החדשות באדיבות אל פואנטה הוגש על ידי עידן נתיב.
מה מחליפים מילה.
שלום לכולם, אנחנו שוב במחליפים מילה, כאן אדווה וליס, ואני שמחה לארח היום את רני נחמיאס. רני איש הייטק ביזמות, הוביל את אינטל איגנט, אני אומרת את זה נכון?
איגנייט.
איגנייט, לתמיכה בסטארט-אפים, הספיק לעשות אקזיט, והיום הוא פה בספרד. שלום רני.
אלן, מעניינים.
הכל טוב. רני, אז אולי אנחנו מתחילים בעצם, אם תוכל לשתף אותנו, מה הביא אותך לספרד?
הספרד רבתי, וספציפית אני התמקמתי בוולנסיה, זאת אומרת, אנחנו בוולנסיה, בעיקר הגשמה של פנטזיה, של התנסות בלגור, לעבור, לחיות במקום אחר. היא התלבשה על פנטזיה נוספת שהצלחנו להגשים אותה לפני, של טיול של שנה בעולם, שאני חושב ש... הטיול הוא זה שפתח את הצ'קרה של להגשים עוד חלום, ובאמת עברנו לוולנסיה במאי 24, כשהטיול הגדול שעשינו כמשפחה היה כשנה מאוגוסט 22 עד אוגוסט 23, שם הפשילו הפירות, או שם נזרעו הזרעים כנראה בדיעבד למעבר לפה. הסיפור יותר ארוך, אבל זה ככה סדר הכרונולוגי של הדברים.
טוב, אז נודה שדיברנו טיפה לפני התוכנית, וככה הגענו, או הצגת את זה, שהמילה שהכי הכי מייצגת אותך, זו סקרנות. טוב, אם תוכל ככה לשתף, מה, איך, למה המילה הזאת, איך היא שזורה לאורך חייך, לאורך הקריירה שלך, למה סקרנות?
אני חושב שלא אפיינתי אותה במקום שהיא מקבלת אצלי היום, כשהתחלתי את הקריירה. אני מצאתי את עצמי בהייטק בשנת 99. השתחררתי מהצבא ב-97, בכלל מגולני, לא בוגר היחידות המיוחדות, אלא עם האדם הכחול, אלא כל מה שעשיתי זה לקחת M16 ולעבור ממקום למקום, וב-99, מי שלחץ אנטר התקבל לעבודה, ליטרלי. והתחלתי לעבוד באלביט, בחיפה, עוד לפני שהייתה רכבת לבת גלים, במערכות שליטה ובקרה של סער 5, הייתי הגולנצ'יק היחיד בין כל מיני קצינים וחובלים של חיל הים, שונים לגמרי תרבותית, והבנתי שאם אני לא אשאל שאלות ואברר על האנשים, על הגוף שאני עובד בו, ועוד כל מיני סטייקהולדרים שונים, זה לא רק יעצור אותי מלהתקדם ולגדול, אלא גם יאפשר לי פחות להצליח. ואני חושב שהנקודה, הקורנרסטון של המילה הזאת, היא תפס אצלי כשעברתי קורס לעתודה ניהולית של סלקום, לפני כמה וכמה שנים. כשהם רצו שאני אביר סשן על ניהול, ואני מאמין בשיחה, אני מאמין פחות בפרזנטציה, וחשבתי איך אני פותח אתם את השיחה, ואז אמרתי, זה הקורנרסטון, זו המילה. וכשהתחלתי לפתוח אותה לכיוונים שונים, אני חושב שלא משנה אם זה מקום עבודה או החיים עצמם, סקרנות שהיא באה לידי ביטוי מול הקולגות, העובדים, בעלי המניות, הלקוחות, וכל פעם אתה משחק במשקלות שלה מול כל אחד, ואתה יכול לקחת את זה לכל ממד בחיים, גם בטיול, היא מביאה המון ערך, קודם כל לא רק ערך לך, אלא גם ערך לצד השני, דבר שני, מאפשרת לך באמת להבין יותר טוב את הבעיות, את הפתרונות, את הכאבים, את ההזדמנויות, איזשהו SWOT analysis כזה, רק מתוקף סקרנות. אני זוכר שטל ורבידי תמיד היו צוחקים עליי בטיול הגדול, נסענו תקופה ארוכה בקרוון, הלכתי לשטוף כלים, כי בקרוון אתה שוטף כלים במטבח המרכזי של הפרקי קרוונים, ואז הם תמיד היו צוחקים, איפה אבא? אבא בטח נתקע, מדבר עם איזה כמה אוסטרלים בעמדת ניקוי כלים, שטיפת כלים. אז אני מאוד מאמין שסקרנות יכולה להוביל ליזמות, יכולה להוביל לגדילה והתפתחות בתוך ארגון, כמובן באבהות, בזוגיות, בהרבה דברים, צריך לשמור על על החיידק הזה, על 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 הלהבה הזאת. לוקחת למקומות טובים.
אז אתה עכשיו יושב בעצם בוולנסיה, סקרן, מחפש נקודת מבט חדשה שתתפוס אותך? מה בעצם אתה עושה עכשיו כרגע, במהלך הזמן בוולנסיה?
אז כמו שאמרת, אנחנו הפלנו אפרונות בעצם לקראת קיץ 22, וטיילנו שנה. היה קשה להחזיק בעצם איזשהו קיידנס ואנגייג'מנט שהוא מחוץ לטיול. טיול בפני עצמו מסוג הזה הוא עבודה בפני עצמה. חזרנו לארץ באוגוסט 23, עם החלטה שעוברים לספרד, השאלה רק זה מתי ולאן, אבל הכל היה מומנטום של מעבר. אז בעצם הנחיתה פה הייתה מסקרץ', עם אמונה פנימית שנצטרך להמציא את עצמנו מחדש, ומהזווית שלי, אני מסתכל על זה כמו כשאתה עושה לסיבוב גיוס ראשון אי פעם בחיים לסטארט-אפ שלך. אתה הולך לפגוש הרבה אנשים שלא פגשת אף פעם, שלא בטוח שאתה מדבר את השפה שלהם, וכל מי שמוכן לפגוש אותך לקוס קפה, אתה שם תיק על הגב והולך לפגוש אותו. וההגעה לוולנסיה הייתה במודוס הפרנדי הזה, כאילו להיעזר בקשרים בישראל לטובת אנשים שמכירים אנשים מהאקוסיסטם בספרד, בוולנסיה, אבל גם בפן יורופין בכלל. וזה מצחיק לאן הקרמה לוקחת, זה פתאום לגלות שהבית ספר שטל נמצא בו פה בוולנסיה, הוא קם על ידי היזם הספרדי הראשון שבנה יוניקורן, ומאיזשהו פליידייט פתאום לפתח איתו שיחה, ואז ללמוד שיש לו קרן ואינקובציה של סטארט-אפים, ואז אתה פוגש בן אדם אחד שמוביל לפגישה שנייה, שמוביל לעשר פגישות אחרות, והנה אנחנו מכירים דרך נועה מהשגרירות, ובעצם לצאת לכנסים, ופתאום ממשלת ספרד הזמין אותי לדבר פה, ופתאום עיריית מדריד, ופשוט לקרוא, להעמיק, לא לפחד, ופשוט להמשיך לפגוש אנשים. זה עובד באקוסיסטם הישראלי, הוא פשוט קטן וביצעתי, ואתה מכיר בו את כולם. פה זה לגמרי מסקרץ', ואני לא דווקא מצויד בכישורים התרבותיים והשפתיים, אבל זה עובד, זה כנראה עובד בכל מקום.
אתה מתנהל אז באנגלית כאן?
בינתיים כן, עדיין מדבר ספרדית. תראי, אני בטוח שבקוסטה דל סול זה אפשרי יותר מאשר בוולנסיה, ואני לא יודע איך זה מדריד, וברצלונה היא מולטינשיונל לגמרי. אני מתאמץ, אבל זה עדיין ספרדית של מוצ'ילר, אז אפשר להזמין קרמה עט וקפה ועוד הרבה דברים אחרים, אבל נהל שיחה על מזג אוויר ועל אקוסיסטם לאו דווקא, אבל מלכתחילה העולם תוכן שבו אני מגיע הוא מדבר אנגלית, ומלכתחילה אנשים שאני אתחבר אליהם ואנחנו יכולים לעשות דברים ביחד הם כנראה סטארט-אפים או חברות שמסתכלות על הגלובל מרקטס ולא דווקא על הלוקל מרקטס או הפנטריישן לסאוט אמריקה, אז אני מניח שאנגלית תהיה שפה טובה להתחיל איתה.
אוקיי, אז אם כבר נגענו ואנחנו עוסקים ביזמות, בדגש על הייטק, אז בעצם האם יש לך איזה טיפים או כיוונים שאתה יכול לשתף עם מי שיושב עכשיו וחושב או עובד על רעיון משלו, איך מתחילים, לאן הולכים, מה עושים?
אז באמת מהאקוסיסטם של הישראלים שיצא לי להכיר פה, זה מגוון מאוד מאוד רחב, זה אנשים שהגיעו מהארץ בתור שכירים של חברות בינלאומיות, זה אנשים שהגיעו ממקצועות חופשיים, זה אנשים שנמצאים פה ומסתכלים על הרפתקאות חדשות. אני עושה רגע לקור, לאותה סקרנות. אני חושב שצריך לפנות זמן לא רק ביומן, אלא גם במיינדסט, בשביל לחשוב. גם אני לא יודע להגיד מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול, ואני חי עם זה בשלום, בסדר? לקח לי זמן, אבל אני חי עם זה היום הרבה יותר בשלום ממה שחייתי עם זה בעבר. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כאילו, למרות שאתה עובד או עובדת בפול טיים, בתור שכיר או שכירה, ולא משנה רגע באיזה מקום, לפנות את הזמן הזה להיות סקרן, להבין מה מעניין אותך, להבין איזה בעיות אתה מגלה. אני אספר פה שלדוגמה, הרעיון לסטארט-אפ שהקמתי התחיל מ... פשוט החלטה לעזוב מקום בלי למצוא את המקום הבא, לפנות את הזמן הזה. והרעיון התחיל כמו שאמרתי, לא גדלתי בשום יחידת סייבר. ראיתי כתבה בעיתון על השתלטות מרחוק ב-2015 על טסלה וגרנד שירוקי, והתחלתי לשאול שאלות על כמה העולם תוכן יודע להגן על דיווייסים. דיווייסים יכול להיות מכונית, יכול להיות מקרר, ופתאום התחלתי להבין שעולם הקלאוד הוא פורץ דרך בהמון המון ממדים, והוא מביא עוד אלמנט של חזית שצריך להגן עליה, ומשם על סיד, החברה שהקמתי, קמה. אבל זה יכול להיות בעולם של קונסיומר, זה יכול להיות בעולם של בריק אנד מורטר, ולאו דווקא סטארט-אפ קלאסי הייטקיסטי. זה יכול להיות מלהתחיל לבלות זמן עם קולגה במקום העבודה, על מה אתה רוצה לעשות ועל מחשבות. אצל הורים הרבה פעמים בעיות צפות מההיכרות עם האתגרים של בתי ספר ולימוד, ומה חסר ומה יכול להיות יותר טוב. אז אני אומר, זה לטפח את אותה סקרנות, יש שם כלים מדהימים גם לפתח את זה יחד עם צ'אט GPT ודומיו, אבל לא להיות נעול בקובייה של השכיר שמקבל משכורת, שעסוק כל היום, שעובד בשביל הקורפורייט ומזיע בלי סוף, אלא להסתכל גם על החלק הפנוי, על הזמן הפנוי, ולייצר בו מוטיבציה, לחשוב על משהו אחר, חדש. יכול להיות אפילו שינוי עבודה, ולאו דווקא סטארט-אפ.
כן, כן. מסכימה עם כל מיני. צריך אבל את הזמן הזה לתת לעצמך, אחרת הראש שלך לא פנוי לזה.
ממש, ממש. ואין ספק שזה קשה. בסדר, זה דורש הרגלים מסוימים, וכל אחד יושב על האישיות שלו. יש את אנשי הלילה, שהזמן שלהם לעשות את זה בין 12 ל-2 לפנות בוקר, שאנשים של הבוקר, בזמן הריצה, יש אנשים שזה יכול להיות בזמן החוג של הילד, שיש להם איזשהו חלון לשמוע פודקאסט, או לנהל שיחות שהם לא היום-יום, אבל אני ממליץ בחום לנסות למצוא את החלון הזה כמה פעמים בשבוע בשביל לקדם דברים כאלה.
רני, תודה רבה. אתה יצאת באדיבות שאני אשים את הלינקדין שלך, ככה עם המלל של התוכנית, ויצאת ממש באדיבות שאנשים יפנו אליך ואם תוכל תעזור. ואני מודה לך שוב שהסכמת להתראיין, וברוך הבא לספרד.
תודה רבה על ההזדמנות הדבר, ובאמת, בשמחה.
תודה.
כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר. תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן, תיעלם בתוך החדר. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שבילי חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד. אל תכעס, לך תמים, לך אחד. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. ברדו שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, מה שהוא בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון תן לעצמך ללכת, כל החישובים ייגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, אל תבחן, וואו וואו וואו, אל תכעס, לך תמיד,
שיר נבואי קוסמי עליז של יוני רכטר. על הדרך.
שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן מיכל וולפין, השפית שתמיד מבשלת. והיום בטיפ השבועי לקראת ההכנות לליל הסדר וחג הפסח, דגים. קודם כל, לגבי כשרות. דגים הרבה יותר קל ופשוט למצוא לעומת בשר. כדי שהדג יהיה כשר, הוא חייב להיות בעל קסקסים וסנפירים. אז מי הם הדגים הכשרים ואיך קוראים להם בספרדית? סלמון, סלמון. טונה, אתון. פורל נקרא טרוצ'ה, בקלה, בקלאו, קרפיון, קרפה, הרינג, זה סוג של סרדין קצת יותר גדול, ואפשר למצוא אותו בשם ארנקה, והמפתיע מכולם, שהוא דג כשר, זה צלופח. צלופח נקרא אנגילה. כמובן יש בנוסף את הדניס, שנקרא לובינה, ואת חברו הטוב, הדורדה, דורדה, שהאמת אין לי את שמו המקביל בעברית, אבל הוא מאוד מאוד דומה לדניס. לגבי שני הדגים האלו, אני ממש ממש ממליצה לערב החג את המתכון, הכי אהוב עליי בתור שפית, ואהוב עליי על המשפחה שלי והחברים שלנו, וזה מתכון מאוד מאוד ספרדי ומאוד פופולרי, דג במלח. אז איך מכינים דג במלח? קודם כל הולכים למוכר הדגים ומבקשים 3-4 דגים, או לובינה או דורדה, הם מאוד מאוד טובים למתכון הזה, וקונים בנוסף 4 קילו מלח. כשהולכים למוכר הדגים מבקשים ממנו שינקה את פנים הדג, אבל שלא יוריד לו את הקסקסים. זה מאוד מאוד חשוב להשאיר אותם, אחרת זה לא יוצא אותו הדבר והדג יכול לקבל מעט טעם מלוח יותר. קונים מלח גס, אפשר להשיג אותו בכל סופר, הוא מגיע בחבילות של 2 קילו או קילו. על החבילה של 2 קילו בדרך כלל יש איור של דג. ואיך מכינים? מגיעים הביתה, מחממים תנור ל-200 מעלות, לוקחים תבנית תנור ומניחים עליה נייר כסף ועליו נייר אפייה. מפזרים 2 קילו מלח גס ואז מניחים על המלח את הדגים. מכסים את הדגים בעוד 2 קילו מלח, יכול להיות שתצטרכו פחות, מהדקים היטב ומוודאים שלפחות זנב אחד של דג מבצבץ לו מחוץ למלח. זה יעזור לנו אחרי האפייה לפתוח את המלח ולשחרר את הדגים האפויים. אחר כך לוקחים כוס עם מעט מים ומפזרים מעל המלח ממש עם היד, אפשר לטפטף, ואז לעבור ולהדק עם כפות הידיים את המלח. עכשיו אפשר להכניס לתנור החם. אחרי 25 דקות בחום של 200 מעלות אנחנו ננמיך את החום ל-160 מעלות ונאפה עוד 20 דקות. מוציאים את התבנית בזהירות כמובן מהתנור ומניחים להתקרר מעט. תזכרו שהמלח מאוד מאוד מתקשה וממש ממש נהיה כמו בטון. ועכשיו צריך לשבור אותו ולחלץ את הדג. אז יש לי כאן איזושהי המלצה וטיפ לדרך נקייה יותר, וזה בעצם לקחת שקית זבל גדולה, לפתוח אותה על השיש, לשים את התבנית עם הדגים והכל בתוך השקית, ואז להתחיל לשבור את המלח ולחלץ את הדגים. אז מתחילים בעצם לשבור את המלח קרוב לזנב שמבצבץ, ולאט לאט עולים למעלה ושוברים את כל השאר, ואז המלח ממש נשבר כמו גושים גדולים כאלה, ואפשר לקלף אותו מעל הדגים. מחלצים את הדגים, שמים אותם, מניחים אותם על מגש יפה, ואת כל שאריות המלח פשוט לוקחים את הנייר אפייה והנייר כסף מהתבנית, מרימים הכל ישר לתוך השקית זבל שכבר התבנית נמצאת שם, וזורקים לפח. ואז מגישים בהנאה את הדגים, אפשר להגיש את זה עם אורז לבן, או עם איזשהו אורז כזה עם הפתעות, עם שקדים כלופים, עם צימוקים, וזהו, לא צריך יותר כלום, זה ארוחה מושלמת. תהנו בתיאבון.
פרשת השבוע.
שולחן פסח הוא שולחן שמקבל ברכה, שמאחד, שמחזק את הזהות, שמתגבר על חילוקי דעות, בשם חגיגת הסדר, בשם הטקס, הסדר, הטקס העתיק ביותר בעולם המערבי עם 300 שנות ההיסטוריה שלו. פסח הוא החג המציין את תחילת החירות שלנו. הולדת העם היהודי, המסע למען ארץ ישראל ולארץ ישראל. פסח הוא אולי הוא החג הכי ציוני, הכי ציוני באופן יותר עמוק שיש לנו בלוח העברי. כי באמת אנחנו כן יוצאים מעבדות לחירות במטרה יחידה להגיע לארץ ישראל. בפסח הכל מונח, הכל על שולחן הסדר. אוכל, זהות, מוזיקה מסורתית, שירים, סיפורים, תולדות עמנו, חינוך לדורות החדשים, הכל, הכל על השולחן. וכשאנחנו חושבים על שולחן הסדר של פסח, עלינו לחשוב בהחלט על ארבעת הבנים שיושבים סביב השולחן הזה. הבן החכם, הבן הרשע, הבן התם, והבן שלא יודע לשאול. הבן שאולי באמת לא יודע לשאול שאלות. שבשבילו עלינו לעורר את הסקרנותו ושאלותיו. המקומות ליד השולחן בזמן הסדר אינם מקריים, כמו בכל טקס חשוב. מישהו טרח ליצור איזה טבלו דה פסח, שולחן לפסח מסודר. ובסדר הזה, הבן החכם יושב ליד הבן הרשע. האם לא היה הגיוני יותר להשיב את הרשעים במקום אחרון, ובאמת לתת לילדים של ליל הסדר מקום לפי גם סדר חוכמתם. האמת היא שפה החכמים צודקים. והרבי יצחק לוריה, המקובל, המכונה, הארי הקדוש, מסביר שהחכמים שלנו מארגנים מהמקומות בשולחן הסדר כדי לתת לנו הוראה מאוד מאוד עמוקה. לקח מאוד מאוד משמעותי. כי כל הילדים שלנו יושבים צמוד אחד לשני. אז במקרה הזה, החכם הוא היחיד שיש לו את היכולת לעזור לרשע. בלי להיות את את השופט לאח שלו. כי גם הבן שלא יודע לשאול, הוא יושב ליד הבן התם. כי הוא צריך אותו. הבן שלא יודע לשאול, דרך הבן תם, יכול להגיע להבין את השאלות. אפילו את השאלה הכי פשוטה שיש, השאלה ששואל את הבן תם. מה זאת? אז בגלל זה אנחנו יכולים להבין שהבן הרשע זקוק לאור הגדול של הבן החכם. הוא זקוק לקרבת החכם. אז לחכם יש את המחויבות לטפל ברשע. כי הוא לא חכם בגלל שהוא יותר יפה, יותר דתי, יותר מי יודע מה. אנחנו פה מבינים שהבן החכם הוא לא חכם כי הוא כביכול דתי, אלא הוא הבן החכם בגלל שהוא יודע לדבר עם אחרים. שהוא לא אומר לעצמו, לא, לא, אני לא מתעסק, לא רוצה להתעסק באח הזה הרשע. אני לא רוצה להתקרב אפילו לאח הזה שהוא לא שומר מצוות. לא, לא. הוא לא אומר, עדיף להתרחק ממנו. בגלל שאני כל כך יפה, כל כך דתי, אולי אפילו חתיך, שיש את החליפה היפה הזאת שקניתי לעצמי, גם קניתי את הכובע היפה הזה. לא, לא, לא מתאים לי להיות ליד האח החילוני הזה. לא, לא, ממש לא. הבן החכם הוא חכם דווקא בגלל שהוא משתמש בחוכמתו או בדתיותו כדי לשבת ליד כל האחים שלו, כל אחיו. כל אחיו יחד, סביב שולחן האוכל כשר. אבל האוכל הוא לא רק האלמנט הכשר של שולחן ליל הסדר. גם היחס בין האחים הוא כשר. כשר וחזק. אז ברגע שיש לנו יחסים חזקים הללו, הם יכולים לתת לנו את הכוח לעתיד של כל משפחה יהודית וגם לכל העם שלנו. זה הסוד הנצחי של ליל הסדר. האחים שונים שיושבים ביחד ומדברים אחד לשני.
מספר את ההגדה, בא חתול ותרם. שחבד בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא וזו הבינה שתה את המים שכיבו את האש ששרפה את המקל שחבט בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו וזה אבינה במטריז עד גדיה אחת גדיה ובא השוחט ושחט את השור ששתה את שכיבו את האש ששרפה את המקל שחבט בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא ובמלאך המוות והרג את השוחט ששחט את השור ששתה את המים שכיבו את האש ששרפה את המקל שחבט בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא וזה אבינו פתאום את שרה חד גדיה אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא ומה השתנה לך מה השתנה אני השתניתי לי השנה ובכל הלילות בכל הלילות שאלתי רק ארבע קושיות הלילה הזה יש לי עוד שאלה עד מתי יימשך מעגל האימה שאלה, עד מתי יימשך מעגל האימה רודף ונרדף, מכה ומוכה מתי יגמל הטירוף הזה מה השתנה לך, מה השתנה אני השתניתי לי השנה הייתי פעם כבס וקדיש הלב היום אני נמר וזאב טורף הייתי כבר יונה והייתי צפי היום איני יודעת מי אני וזה בינה במזריזות עד גדיה, אחת גדיה כנבי נוגדי בשני סוסים שוב מתחילים להתחלה
שמענו את השיר חד גדיה של חווה אלברשטיין. חג אביב שמח לכל מאזינות ומאזיני רדיו לאורה. הרדיו יוצא לחופשת פסח ונחזור ב-30 באפריל.